שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים. תודה שאתם מצטרפים אלינו כמדי שבוע לשטח משפטי. כפי שאתם יודעים, התוכנית שמה לעצמה למטרה להעלות את פני השטח סוגיות משפטיות, ענייניות, אקטואליות ומעניינות, אבל לא פחות משפיעות. וכמו שחלקכם שמים לב, ככל שהשגרה חוזרת לאט לאט, וברוך השם אנחנו במקביל מתבשרים בבשורות טובות, לצערנו גם פחות, הנושאים המשפטיים שהתרגלנו אליהם בעבר שווים ומעניינים אותנו כמעט מדי יום. אז היום בתוכנית שטח משפטי נדון האם חסימת הסיוע הומניטרי במעבר קרי שלום תיצור בעיה משפטית. נשוב לדון במשפט נתניהו, שגם בזמן מלחמה ממשיך ומתקדם, ואולי מה שאמר ראש הממשלה לא היה כלום כי לא היה כלום, או יותר נכון לא יהיה כלום כי לא היה כלום, באמת נכון. נדון גם בעתירות השונות שהוגשו לבגץ בעיצומה של המלחמה. נתחיל תחילה בנושא היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ששלחה מכתב לממשלה שהביא באור יביעה כי הממשלה חרגה מסמכותה. נדון בדברים, וכרגיל נתחיל בהתחלה, לא לפני שנודה לצוות המסור, לעורך נתי שולמן ולקובי סגל, לטכנאי שימי ברוורמן, באולפן איתכם נתנאל לאופר, כמובן גם לפסח בגד, התודה. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור יעקב בן שמש.
שלום וברכה.
שלום שלום, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו. הייתי רוצה להתחיל איתך בנושא שבו עכשיו סיימתי את הפתיח. היועצת המשפטית לממשלה העבירה מסר לממשלה כי ייתכן והיא חרגה מסמכותה. לפני שניכנס לדיון, האומנם, עצם המכתב זה דבר חמור.
המכתב שנכתב בעצם איתם המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, הוא מתריע על כך שבתקופה האחרונה הממשלה מקבלת החלטות באופן חפוז, בלי לעשות עבודת הכנה מספקת, בלי להתייעץ עם כל הגורמים הרלוונטיים, בלי לקבל חוות דעת משפטית, ובעצם הם עושים חצי עבודה. זו בעצם השורה התחתונה של המכתב של היועצת המשפטית.
גם בעיתות מלחמה? גם בעיתות מלחמה? זאת אומרת, הוא מצפה?
אז הוא כותב שם שאומנם יש עיתות מלחמה, אבל זה לא אמור להיות עכשיו תירוץ, להתעלם מכל הכללים של המנהל התקין ושל הסדר הנכון, ואלה לא מקרים שמתאימים לסמכויות חירום של שעת מלחמה. הדוגמאות שהוא נותן שם, בעיקר מדובר בהחלטה שקשורה בשוק הקבלנים, עובדים זרים, כן. ששר האוצר רצה לקדם בהליך מזורז, הממשלה קיבלה כל מיני החלטות בעניין הזה, שלדעת היועצת המשפטית לממשלה, ההליך היה חפוז ובעייתי, ולא ככה צריכים לקבל החלטות, והוא מסיים ואומר שאת ההחלטות האלה צריך בעצם לחזור לדון בזה ולקבל את ההחלטות האלה מחדש. הוא בעצם אומר, במילים אחרות, ההחלטות האלה הן לא חוקיות, ואתם צריכים לשוב ולקבל אותן מחדש. זה מה שהקפיץ את מזכיר הממשלה, שהוא בעצמו משפטן עורך דין, יוסי פוקס,
כן.
שהוא כתב ממש באותו יום כבר. זאת אומרת, אפשר לראות כמה הוא... כמה הוא לא מרוצה מהמכתב, מהמהירות של התגובה, וגם התגובה שלו די נזעמת, אני מוכרח לומר, קראתי אותה. קודם כל אומר, זה לא נכון, ההחלטות התקבלו בסדר מופתי, ואני אחראי לזה שהשרים יודעים על מה הם מצביעים, והשרים מקבלים את כל האינפורמציה שהם צריכים, וזה הסמכויות שלנו, ואני מקפיד על זה. והוא מסיים בפסקה מאוד חשובה, שהוא אומר, ואפילו אם הייתה פה איזושהי בעיה, זה בכלל לא בסמכותך, כמו שזה לא בסמכותי, לבטל החלטות של הממשלה בכלל.
ההחלטות נקבלו, אנחנו
נבצע אותן, ואנחנו ניישם אותן. רק בית משפט יכול, אחרי שתוגש עתירה מתאימה, ואחרי שיהיו דיונים וכו' וכו', אולי הוא יוכל להגיע למסקנה שההחלטה לא חוקית. אבל את לא יכולה, וזה לב הסכסוך פה, את לא יכולה על דעת עצמך להחליט שההחלטות לא חוקיות. זה בעצם השורה התחתונה של פוקס.
נכון. אז בעצם אנחנו חוזרים לדון בנושא שכבר הזכרנו אותו כמה פעמים פה בתוכנית בחודשים האחרונים, והוא אולי כבר התחיל עוד בראשיתה של הרפורמה והוויכוח לגביה. עד כמה עצמאות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שאין ספק שהתגלגלה עם השנים, גם המצדדים בעד וגם פוך, הם מסכימים שסמכות היועץ המשפטי לממשלה הלכה ותפכה ונהפכה לעצמאית, אבל פה היא מנסה היועצת המשפטית לממשלה לבוא ממקום אחר. אני לא אדם עצמאי, אני לא טוען שיש בסמכותי דברים שאתם טוענים שלא, אני כן אומרת שאתם לא פעלתם כדין.
קודם כל שמת פה את האצבע על הנקודה, כי אפשר להגיד, העניין עצמו הוא לא עד כדי כך עקרוני, אפשר להגיע פה לאיזה, איזושהי הסכמה קצת יותר שקטה מאחורי הקלעים. אבל מה שאתה אומר, וזה לב העניין, זה עוד סיבוב בעצם בהתגוששות הגדולה שיש בשנה וחצי האחרונות, סביב מעמדם של היועצים המשפטיים לממשלה. שהממשלה הזאת חושבת, ויש לדעתי הרבה טעם במחשבה הזאת, שהיועצים יותר מדי חושבים שהם מנהלים פה את העניינים, וזה הסמכויות שלהם. למשל, כותב מזכיר הממשלה ליועצת, את כותבת לי שאנחנו קיבלנו החלטות בלי חוות דעת משפטית, ואני אומר לך, קיבלנו את חוות הדעת המשפטית, פשוט החלטנו הפוך. זאת אומרת, אנחנו אומרים, המזכיר הממשלה אומר, אתם רק אמורים לייעץ לנו, ואתם לא אמורים להחליט בשבילנו, ואם אתם ייעצתם ואנחנו החלטנו משהו אחר, זה לא אומר שאנחנו עשינו משהו לא חוקי. התפקיד שלכם לייעץ, התפקיד שלנו להחליט אם אנחנו מקבלים את העצה או לא מקבלים את העצה. וזה בדיוק, זה העניין פה, זה המאבק הזה. הוא לא התחיל כמובן עם הממשלה הנוכחית,
נכון.
היו לו התפרצויות קודמות בעבר בכל מיני דוגמאות, אבל לא בעוצמה כזאת. וזה בעצם ניסיון, אתה יודע, לעשות קצת רפורמה בדרכים אחרות. במקום לעשות עכשיו איזה מהלך פומבי ובוטה, מנסים פה לחרסם קצת בסמכויותיה, או ביומרות שלה, בוא נאמר ככה, ביומרות שלה, באמצעים עקיפים. אז זה המחלוקת פה. זה לא שלא היו מצליחים עכשיו, אתה יודע, אם היו יושבים בשקט גיל לימון ויוסי פוקס, זה לא שהם לא היו מצליחים לפתור את הבעיה. אבל יש פה מאבק כוח.
כן.
ובמאבק הכוח הזה אני מוכרח להגיד שבמקרה הזה לדעתי ידע של הממשלה על העליונה, כי היועצת המשפטית לא יכולה להגיד ההחלטות לא חוקיות. היועצת יכולה להגיד, אם מישהו ייקח אתכם לבית משפט ויעתור נגד ההחלטה הזאת, אני לא אגין עליכם. זה היא יכולה להגיד. והיא כבר עשתה את זה פעם, פעמיים, שלוש עם הממשלה הזאת בכל מיני עניינים.
השאלה אם אנחנו, אם ננסה לשאול את השאלה מהמקום המתנגד רגע באמת, ננסה להיכנס לנעלי היועצת המשפטית לממשלה. איפה עובר הגבול, לפחות על פי הפסיקה? אנחנו יודעים שהחוק כבר קיבל פרשנות מאוד מרחיבה בנושא. איפה עובר הגבול לפי הפסיקה? מתי ליועץ המשפטי לממשלה מותר לדפוק על השולחן ולהגיד לממשלה שאולי, חס וחלילה ביומין הימים זה יקרה, פועלת באופן לא חוקי? אין זמן לעתור, מדובר נניח באישור של מבצע לא חוקי, של פעולה לא חוקית. מתי כן ליועץ המשפטי לממשלה מותר לדפוק על השולחן ולהגיד רבותיי עד כאן?
תשמע, זו שאלה מאוד מאוד קשה. השימוש, הביטוי שעושים בו שימוש זה כאשר מדובר באי חוקיות מובהקת. זה הביטוי.
מדומה לפקודה לא חוקית בעליל בצבא.
כן, משהו כזה. לא משהו שהוא אפילו עניין של פרשנות. זאת אומרת, זה מצב שהוא כל כך חורג מגבולות החוק שכל אדם היה אומר שזה מעשה לא חוקי. אבל השאלה מתי האמירה שבדבר אי חוקיות היא מובהקת, ומתי האמירה בדבר אי חוקיות היא עניין של פרשנות, אפילו היא בעצמה לא עניין חד משמעי, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך. ויכולים להיות פה מחלוקות. ואז אנחנו חוזרים לאותו משחק. אוקיי, אז מי בא למילה האחרונה? אם היועץ המשפטי היום אומר שמדובר באי חוקיות מובהקת, התפיסה המשפטית המקובלת אומרת שזו החלטה שאסור לקבל. זו החלטה לא חוקית, הממשלה אסור לקבל החלטה כזאת. עכשיו, מי שקורא את המכתבים בין היועצת למזכיר הממשלה, גם פה יש חוסר בהירות. הם מדברים על מניעה משפטית, הם מדברים על קשיים משפטיים, שזה כל מיני ביטויים שהם קצת פחות מאי חוקיות מובהקת. אז לפי הפרשנות של פוקס, הממשלה יכולה להחליט גם בניגוד לעמדת היועץ. היועץ אומר שזו עמדה בעייתית, או שיש איזו מניעה משפטית, אבל הוא לא אומר שזה אי חוקיות מובהקת. אז גם פה יש מחלוקות ביניהם לגבי העובדות.
אם אני יכול לשאול אותך בהקשר הזה, שאלה לסיום, נאמר כך, כי זמננו קצר מצד אחד, אבל הנושא מרתק. אם אנחנו מסתכלים על המקרה הזה, זה סוג של בוחן בתנאי מעבדה. אנחנו רואים איך הממשלה מתפקדת, ממשלת חירום, ממשלת אחדות, בתנאים לא תנאים. אתה רואה איזשהו כיוון אחר שהרפורמה תיקח ביום שאחרי המלחמה, נניח ואולי אפילו תוקם ממשלה אחרת. למשל, המקרה הזה. יכול להיות שפתאום ייפול הסימון לאנשים שהתנגדו עד היום לפיצול תפקידי היועמ"ש ויגידו כן. אנשים יבינו שאולי הממשלה צריכה סמכויות יתר בשעת חירום. אתה רואה ממקומך כאקדמי, אתה רואה איזה מקום אחר שאנחנו הולכים אליו?
ברור, זה אמור להיות חד משמעית, הרי אנשים שיושבים היום באופוזיציה, סליחה, היום כבר בממשלה, אבל כן. עד לפני כמה שבועות מי באופוזיציה, כמו למשל גדעון סער, אחד הדברים החשובים שעליהם הוא הלך במערכת בחירות לפני פעמיים, זה הגדרות מסודרות של סמכויות היועץ המשפטי והפרדת הסמכויות וצמצום הסמכויות של היועץ המשפטי. אחר כך שזה הגיע להצעה מטעם הממשלה, הוא התנגד.
נכון.
אבל זה פוליטיקה. ברמה המהותית, המהותית, אם אתה שואל אותי מה נכון מבחינת חלוקת הסמכויות, אני חושב שרוב חברי הכנסת מבינים שהכוח של היועץ המשפטי הוא גדול מדי, הוא לא מוגדר בצורה מספיק טובה בחוק, הוא הולך ומתחזק בשיתוף פעולה של פסקי דין של בית המשפט העליון, שעוד יותר מחזקים ומעצימים את מעמדו של היועץ המשפטי, והדבר הזה מחייב רפורמה, מחייב, שאני לא יודע, לא אומר לך עכשיו, כן משרת אמון, לא משרת אמון, כן לכתוב שזה רק ייעוץ, לא לכתוב, זה צריך לשבת ולעבוד על זה, אבל זה שהמצב הזה הוא לא בריא לממשלה, ובסופו של דבר גם לא בריא ליועצים המשפטיים, על זה יש הסכמה אצל רוב חברי הכנסת, פשוט ההסכמה הזאת מסיבות פוליטיות, לא באה לידי ביטוי לפני המלחמה. אולי עכשיו כן. אולי עכשיו תהיה שעת רצון וישמעו אנשים ויעשו מה שצריך לעשות.
נכון, נכון. יכול להיות, אולי אחת מהמעלות של מלחמה היא שלפעמים סיבות לא ענייניות מאבדות ממשקלן. דוקטור יעקב בן שמש, תודה רבה. זה היה מרתק. תודה לך. להתראות. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
בעניין הבא נמצא איתנו עורך דין נתי רום, שלום נתי.
שלום וברכה.
פעיל זכויות, מייסד ארגון לב עולם, ארגון מעוז. הייתי רוצה לשאול אותך, מעבר לכל העיסוקים שלך, נצלול ישר למה שתופס את הכותרות בימים האחרונים. תוך כדי לחימה, תוך כדי שאפילו חלקם ממשפחות של נופלים וחטופים, מעצרים של ישראלים שמנסים לחסום סיוע הומניטרי במעברים השונים לרצועת עזה. מעבר לנראות הקטסטרופלית של זה, ואני לא אגיד פה את דעתי האישית, איך משפטית הדבר הזה בכלל מתאפשר? הרי הם עושים את הפעולה הכי הכי נכונה, בלי אלימות, רוב המדינה, או אפילו רוב המערכת הפוליטית חושבת כמוהם, ועדיין נתקלים באלימות הזויה.
טוב, אז במישור המשפטי, הדבר הייחודי שקורה כאן, אגב, בחוסר הצדקה, אנחנו גם עותרים על הדבר הזה, בעצם הוצא שטח צבאי סגור על המקום. האלוף בפיקוד דרום החליט להוציא שטח צבאי סגור, ומרגע זה המשטרה כביכול יכולה לעצור ולעכב על הפרת הוראה חוקית שתניסה לשטח צבאי סגור. אבל אנחנו לא ראינו מעצרים בסדר גודל הזה, גם כשסיכנו חיי אדם בנתיב תחבורה או חסמו רכים ראשיים וכולי, בעניינים שבוא נגיד שכאן יש קונסטנזוס באמת מלא, שזה אולי המחאה המוצדקת בצדות מדינת ישראל, ולכן באמת הדבר הזה הוא תמוה. אנחנו כן רואים למשל היום, אני עכשיו חוזר מניצנה, לא היו מעצרים לעומת עשרות שהיו בימים האחרונים. אנחנו מקווים שבאמת תאפשר לאנשים ולאזרחים ולמשפחות סיפורים, כמו שאתה אומר, מאוד קשים, למחות את המחאה המוצדקת הזו.
אם נניח והמקום לא היה שטח צבאי סגור, יש כן איזשהו עניין משפטי שבו המפגינים היו נתקלים? או שזה המחסום היחיד משפטית לפחות מולם?
תראה, יש הרבה סעיפים שאפשר מהתקהלות וכולי, אבל בגדול לא. היה באמת, המשטרה בדרך כלל אמורה לאפשר את זכות המחאה ולאפשר את האיזון הנכון והראוי. גם זה כאן ראינו מדי פעם התנהלות פחות טובה. אנחנו מקווים שהדבר הזה ישתפר, אבל בגדול הדבר, תראה, באמת, לראות את הרוח, את האנשים שיוצאים ומנסים למנוע את הדבר הברור, שאמור להיות ברור, למנוע סיוע לאויב בשעת מלחמה, שזו, זה באמת בלתי נתפס הדבר הזה, ומגיעים לפה, וחלקם גם מסרבים לחתום על הרחקה, פעם אחר פעם, ואנחנו כאן גם תחת הכובע של, אגב, ארגון חוננו, שחשוב לומר את זה, שמרימים פה באמת את העזרה המשפטית לאנשים פה, וזה באמת דבר מרגש.
טוב, נקווה באמת שאנשים האלה ינזקו, שבכלל לא ינזקו, אבל גם אם כן, משפטית לפחות, שיצאו בטוב. תן לי לשאול אותך בעניין אחר. בכותרות בימים האחרונים, סנקציות, עד כדי כך של ארצות הברית ובריטניה נגד מתנחלים, עם שמות ופרטים ועיקולים ועצירה של חשבונות בנק. אתה זוכר תופעות כאלה?
תראה, אני באמת לא מצליח להבין את זה, פוגע לי בכל נים ונים של זכויות אדם, של דמוקרטיה, של חופש ביטוי, של עשייה, של מדינה, של ריבונות בסיסית של כל מדינה ועצמאות של דמוקרטיה. אם אנחנו רוצים להיחשב לדמוקרטיה, העיקרון הבסיסי זה שנהיה עצמאים ולא נהיה נתונים תחת לחצים בינלאומיים כל קשים שפוגעים באמת במישורים הכי הכי ריבוניים. אנחנו אגב לא רואים את זה רק בזה, אפשרנו במשך השנים הקמת מאחזים בלתי חוקיים על ידי האיחוד האירופאי, למשל, שפשוט הקים ללא שום יותר מאחזים כאלה בארץ שלנו. אפשרנו לארגון אונרה, ארגון טרוריסטי, שממש חד המחתה שיתף פעולה בפגיעה ובחטיפה ובטווח של יהודים. אפשרנו לו לא לשלם מיסים בעשרות מיליונים בירושלים, אפשרנו לו לעשות חריגות בנייה. אנחנו במשך השנים טיפחנו את העיוות המשפטי הזה, את העיוות המוסרי הזה, ואנחנו לצערנו עומדים בפני משהו שהוא בעיניי מתקפה מאוד מאוד חריפה ואנטישמית.
יש לנו אבל מהמקום המשפטי מה לעשות כאזרחים? נניח ועכשיו אזרח רוצה להיות מיוצג מול הרשויות האמריקאיות, בלי קשר למדינת ישראל, שאולי לא רוצה להיכנס לתקרית בינלאומית. משפטית, יש מה לעשות?
אני יכול לומר בשלב זה שעובדים על זה מאחורי הקלעים.
זאת אומרת, יש פה תשתית לעבוד עליה.
בודקים את זה, מיטב המוחות בודקים את הדבר הזה.
תרשה לי לשאול אותך מהמקום האישי שלך, איך אתה מסכם את הארבעה החודשים האחרונים? אני מאמין שתחילת הלחימה בטח היה פחות ראש לסוגיות האלה, כולנו היינו בהרגשה של משהו קיומי וגדול, אבל ככל שחוזרים לאיזשהו סוג של שגרה, איך אתה רואה את התקופה? שתף אותנו אולי באיזה תיק מעניין.
וואי, אני אגיד לך, זה שאלה כל כך קשה.
מדי, היא צריכה יותר זמן, אתה אומר.
אני גם בציבורי, אבל אני אשתף אותך ברגע אחד, אני חוזר מניצנה.
כן.
הצגתי אנשים שהיו צריכים ייצוג באזור מעבר ניצנה, כשהם הלכו לחסום מסעיות. בדרך ההזרה פגשתי איזה גברת שנגמר על הדלק בדרך למחאה שמה. ואז עצרתי במרכז מתנדבים לחקלאים בעוטף עזה, אנשים מכל העולם שביקשו שאני אעשה הרצאה בפניהם, לראות את האור בעיניים, לראות את הדמעות בעיניים, כשהם הגיעו לפה ועובדים ממש בהתנדבות מלאה מהבוקר, רק כי הם שמעו, אגב גם יהודים וגם לא יהודים עובדים שם, כי הם שמעו שעת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, ורוצים לבוא ולעזור לנו בדבר הזה. אנחנו באמת צריכים המון המון תפילות, להבין על מה אנחנו נלחמים. האויב שלנו מבין מאוד טוב על מה הוא נלחם. הגיע הזמן שגם עם ישראל יבין על מה הוא נלחם.
בעזרת השם. עורך דין נתי רון, תודה רבה לך על הדברים.
להתראות.
שלום לעורך הדין כנרת בראשי.
שלום. ערב טוב.
שלום, ערב טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו. הייתי רוצה לשאול אותך, את מסקרת ומביעה דעה בהרבה זוויות ובהרבה כלי תקשורת על משפט נתניהו, ואנחנו לא מספיק נותנים לזה במה, ולכן פה כתוכנית משפטית כן ננסה, אבל המשפט הולך למקום מאוד מעניין. עד אחרי עד, זה כבר לא סוד, התביעה, הפרקליטות לא מוצאת את מקומה, עד שממש היועץ המשפטי לממשלה, לפני יומיים כמדומני, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, הביא כותרת מאוד מעניינת.
על איזה מהכותרות אתה מדבר, כן. היועץ המשפטי לשעבר ויינשטיין בהחלט העיד במסגרת תיק 1000, וגם 2000 קצת, שאלה או שתי שאלות הוא נשאל שם, ואני רק שומעת את עצמי, אפשר לסדר את זה?
נגיד פה להפקה שיסדרו את זה, אבל אנחנו גם כן, טיפה, איכות הקו טיפה עם רמקול, אז אם את יכולה...
אני לא עם רמקול.
אוקיי, שומעים אותך, בסדר. כן.
אז הוא באמת דן בכל הנושא הזה של אישור יועץ משפטי לממשלה לצורך הבדיקות, גם גילינו שהוא לא נתן בכלל אישורים כמו שטוענת הפרקליטות לכל מיני עניינים. עוד גילינו שהיועץ המשפטי לממשלה לשעבר ויינשטיין בא בסוג של עד מומחה. בסוג של, כן? הוא לא... עד מומחה לבית המשפט בתיק הזה כדי תלוין אותי
טיפה מקוטע, אבל ננסה לשפר את זה, כן.
הוא לא בא כעד מומחה, אלא אנחנו יכולים לבוא ולומר שהוא סוג של עד מומחה מהסיבה מאוד פשוטה שהוא היה היועץ המשפטי לממשלה. והוא בא ואומר גם בדיקה כדי לבחון האם לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה מצריכה אישור יועץ משפטי לממשלה. ועד היום שמענו עדים, אוקיי? מהמשטרה, ואת כל החוקרים במשטרה. אגב, לאו דווקא בתיק 1,000, 2,000 ו-4,000, שהם קשורים בראש הממשלה, אלא גם בתיק הצוללות שלא קשור בראש הממשלה. אנחנו שומעים את כל החוקרים, פעם אחר פעם, אומרים, אנחנו בדקנו. ובבדיקה לא היינו צריכים את האישור של היועץ המשפטי לממשלה. זה למעשה יהיה הבסיס של ההגנה לטעון כנגד חקירות ראש הממשלה. הבנת?
כן.
זה למעשה יקרסם בתיק הזה לגבי תיק 4,000. אני חושבת שכדאי שנזכיר את מה שהשופטים קבעו כבר וכתבו יותר נכון, שלדידם אין ולא תהיה התקנות להרשעה בעבירת שוחד.
עד כדי כך שהם אמרו שהיה מקום, שהיה איזה שלב שהציעו ממש לתקן את כתב האישום.
נכון.
כן.
ופנו לתביעה לשקול את ההמשך, גם ביתר אגב התיקים, כי זה באמת כלים שלובים התיקים האלה. ואנחנו מגלים, כן, פעם אחר פעם, שעדי תביעה, שמביאה תביעה, אנחנו מגלים שהם הופכים להיות סוג של עדי הגנה.
עד כדי כך, כי פשוט... כן.
אחד הצייצנים הכי גדולים בטוויטר, אילן שילוח, שכותב בגנות ראש הממשלה והאשים אותו לא פעם בכל כך הרבה דברים, בעדות שלו בבית המשפט התגלה שהוא מצייץ ואומר דברים שהם שטויות וחסרי בסיס. שכל מה שהוא אמר וכל מה שהוא כתב וכל הדברים שהוא אישים את ראש הממשלה בנוגע, אנחנו מדברים פה על תיק 1000, בנוגע לתיק 1000 והקשר שלו לערוץ 10 והעובדה שהוא רצה לסגור את ערוץ 10 או רצה להעביר את זה לחברים שלו, וזה בסוף הסתבר כשטויות. וגם ויינשטיין עצמו בבית המשפט בעדות שלו פירק את הטענה של נתניהו שזה שטויות.
כן.
כי ויינשטיין אומר נתניהו ביקש לסגור את ערוץ 10 כי ערוץ 10 לא עמדו בזיכיון, הם היו חייבים מיליונים. הוא אומר אני כיועץ משפטי לממשלה לא הסכמתי לסגור את ערוץ 10 כי תקשורת במדינה דמוקרטית זה דבר
מהמקום ש... התקשורתי ונתניהו... לא מהמקום... נכון, נכון.
ונתניהו אומר, היועץ המשפטי לממשלה אומר נתניהו קיבל את דעתי ולא סגר את ערוץ 10. זאת אומרת, לא בגלל חברים, ולא בגלל אנשי שלמה, ולא בגלל מילצ'ן, ולא בגלל אף אחד אחר. נתניהו רצה ללכת נגד מילצ'ן, רצה לסגור את ערוץ 10, ונתניהו בסופו של דבר קיבל את ההמלצה של היועץ המשפטי לממשלה להשאיר את ערוץ 10, בלי שום קשר למילצ'ן, כי זאת הייתה החלטת היועץ המשפטי לממשלה, וחוות דעתו. אז הכל באמת מתברר, כל הפאזל נבנה פה בצורה מאוד מאוד יפה, דרך באמת, חייבים לציין את עורך דין עמית חדד, שעושה פה מלאכת מחשבת, משפטן מעולה.
חשוב לציין שהוא קיבל לידיו כעת את הייצוג המלא, אחרי שעורך דין בועז בן צור עזב את הייצוג, והוא בהחלט עושה עבודה מעולה. כן.
מעולה.
אני רוצה באמת לדבר איתך, לקחת את הנקודה של הייצוג. בואי נסתכל קדימה. הרי התיק הזה צפוי להתקיים לפחות עוד שנה רק בערכה הזו, ואז עד שתינתן החלטה, ואחרי זה מן הסתם יהיו עירורים. אם אנחנו הולכים במישור הצדדי המקביל, אבל שלא פוסק לרגע, במישור הלחימה, אם אנחנו הולכים לשנה ואולי יותר של לחימה בעצימות נמוכה, אבל עדיין לחימה, וישראל תהיה בשנה של לחימה, את רואה את זה כהגדלת הסיכויים לאיזושהי עסקה בין הצדדים ושהתיקים האלה ייפסקו? או עד רבה, בגלל ההצלחה המשפטית ובגלל שראש הממשלה יהיה נתון ב...
אני לא חושבת.
את לא חושבת?
לא, אני לא קושרת בין הדברים, כי ראינו שנתניהו לאורך כל השנים מצליח להיות ראש ממשלה, ושהמשפט התנהל במקביל. נתניהו לא מגיע באמת, למעט מספר בודד של מקרים, הוא לא מגיע לבית המשפט.
אבל בסופו של דבר, אם אנחנו...
לי יצא כמה פעמים לפגוש אותו, ולספר לו מה קורה בתיק, אז הוא אומר לי, מה באמת? מה באמת? כאילו, הבן אדם עושים, כנראה לא שואל את עורכי דינו מה קורה בתיק. אז אתה יודע, אני לא... זה שאמרו שהוא יהיה עסוק רק בתיק הזה, אז אמרו עוד הרבה מאוד.
נכון, נכון. אין ספק שהוא לא עסוק בזה, ואין ספק שהוא מתפקד מעולה. תראי, מספיק לראות אפילו את היחס של בית המשפט העליון, הרי ממש לפני יומיים, או קצת יותר כמדומני, הייתה החלטה של בית המשפט העליון לדחות את העתירה להוצאת נתניהו לנבצרות, והמילים שם היו די מתחכמות, שהעתירה מערימה קושי של ממש. זאת אומרת, את רואה שבית המשפט אומר, רבותיי, אנחנו בשעת מלחמה, אל תביאו סוגיות לא רלוונטיות. כן, זה גם התנועה לאיכות השלטון, יחד עם הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ ומשה יעלון. אבל בסופו של דבר את רואה שהשאלה היא עד מתי? עד מתי העתירות האלה יידחו? עד מתי עדיין גם המערכת המשפטית תגן על ראש הממשלה ותיתן לו לתפקד?
אמן, כל עוד יהיה מי שיהיה לו אינטרס לשבש את החברה הישראלית, לפגוע במדינת ישראל. אנחנו רואים את זה, וראינו את זה, ואנחנו רואים את התוצאות. ויהיה מי שיממן את זה, זה יימשך. ברגע שבית המשפט העליון לא ישית הוצאות כבדות מאוד, ופעם אחת ולתמיד, על התנועה לאיכות השלטון, אוקיי? פעם אחת ולתמיד, הוצאות כלכליות כבדות מאוד, על מה שהיא עושה, כי אם אתה תיקח את העתירות של התנועה לאיכות השלטון, אתה תגלה, אני חושבת שאפשר לספור את זה על שתי... עדיין כמה עתירות שלה התקבלו לאורך כל השנים.
כן.
הפוליטיזציה שהיא עושה התנועה הזאת, לא איכות ולא שלטון. הקאוס שנכנסים כתוצאה מכך. הפילוג, הסנאות, הפייק, כל כך הרבה פייק. אתה יודע שאנחנו גם מסקרים את תיק הצוללות. היה שם שייקה ברקת, אחד מהעדים, אחד מהסוכנים של הצוללות.
כן.
שבא ואומר, הגיעו אליי מהתנועה לאיכות השלטון, הייתי אחרי טיפולים כימותרפיים של סרטן, זה היה בתקופת הקורונה, נתנו לי לחתום על דפים, התנועה לאיכות השלטון, שלא ידעתי על מה נותנים לי לחתום, זה היה ברחוב על מכסה מנוע של רפן. ובסיטואציה אחרת, תקשיב לי טוב, בסיטואציה אחרת, אנשי התנועה לאיכות השלטון היו נחקרים תחת הזרה.
מדהים.
גם כעורכי דין.
העיקר לעתור. כן.
בדיוק.
שאלה אחרונה לסיום ברשותך, דיברנו קודם על סוגיית היועמ"שית, יש איזשהו סכסוך שמתחיל ומופיע פה לנגד עינינו בינה לבין הממשלה, מה את חושבת בעניין הזה?
מהיום שהמינוי שלה הוא... המינוי שלה הוא...
נשאל אותך מהמקום, נשאל אותך מהמקום רק המשפטי, לא האישי ו...
אני חושבת שהיועצת המשפטית לממשלה היא פוליטית מאוד, מאוד מאוד פוליטית היועצת הזו. אני חושבת שצריך לשקול את סיום דרכה. אני חושבת שצריך יועץ משפטי לממשלה, התפקיד שלו, כשמו כן הוא יועץ. הוא לא אמור להיות פוליטי, אגב, לא בצד של הממשלה, ולא לעומתי לממשלה.
אמת.
הוא אמור לבוא
ולחבוד בראש. היה מי שאמר שגם אם נסכים ונקבל את התפתחות תפקיד היועמ"ש עם השנים, שקיבל איזשהו מימד עצמאי, אבל אי אפשר לשכוח מאיפה הגיע המקור, מאיפה הוא שואב את כוחו ואת סמכותו, מייעוץ. גם אם אתה היום עומד כאיזשהו מגן, ובדיוק דיברנו פה קודם, שיש מקרים שבהם היועץ המשפטי לממשלה צריך להגן, עדיין אתה שואב את תפקידך כיועץ, ואתה לא יכול לחרוג ממנו.
נכון, ויש פה קריזה מאוד מאוד גדולה פוליטית, יש פה חוסר שוויון בפני החוק. סתם לדוגמה, אני אקח את העיתונאי אלי ציפורי, מגוגל מפות של העדה הדס ליין. לעומת זאת, נראה את העיתונאי גליקמן, שאפילו לא נחקר כשעד המדינה פילבר אמר לשופטים בבית המשפט, הוא מהלך על הימין.
כן.
אז אתה רואה כאן חוסר שוויון בפני החוק, הדברים האלה, לצערי הרב, התקשורת הישראלית חטאה לתפקידה בצורה הכי שפוגעת בדמוקרטיה הישראלית, והיא לא מסקרת את הדברים האלה, לא מבקרת אותם, לא את היועצת המשפטית לממשלה. כל עוד היועצת המשפטית לממשלה היא לעומתית לממשלה, בראשה עומד בנימין נתניהו, התקשורת הישראלית תגבה אותה, זה דבר שיכול להתהפך כחרב פיפיות עליהם, אבל כנראה שהם חסינים מדי.
כן. עורך הדין כנרת בראשי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
להתראות. נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה נוספת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום לעורך דין יהודה יפרח.
שלום שלום וערב טוב.
שלום ערב טוב, תודה שאתה איתנו, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. אני רוצה לשאול אותך על כותרת שתפסה את עיניי, תפסה את עיניי שקוראים רבים. כותרת שכתבת אמרה ככה, כשבפיקוד מרכז רואים במתנחלים איום, מה אפשר לומר על ביידן? אז באמת, הכותרת אומרת הכל, דיברנו על זה מקודם. ארצות הברית הולכת למקום מאוד מעניין עם צווים דרקונים, שהממשל מטיל על מתנחלים, יהודים שחשודים בהתנהגות בעייתית כלפי ערבים. בוא נשאל לפני המקום המשפטי, למה זה בכלל מעניין אותם לדעתך? אנחנו נמצאים במלחמה, עשרות אלפי חיילים, מה... איפה הפרופורציות?
לא, אז באמת על פניו לכאורה מדובר באירוע על גבול ההזוי, נשיא המעצמה המובילה בעולם, מפנה מזמנו היקר בשביל לטפל בארבעה מתנחלים שחשודים, אפילו אין אפילו ראיות, חשודים בהצקה לפלסטינים או משהו כזה, אבל אי אפשר להבין את האירוע הזה בלי להבין את ההקשר הרחב יותר, הרחב והגדול יותר. ארצות הברית נמצאת במצב שמבחינת האינטרסים שלה, היא רואה את עצמה במאבק מול ציר הרשע של כוללת סין, רוסיה, כמובן איראן, התמנון איראני וכל צורות הפרוקסיס. והתפיסה שלה, שכמובן תפיסה שנויה במחלוקת, שהדרך שלה להתגבר על ציר הרשע זה לחוד ברית עם סעודיה. עכשיו, במקום לסעודים יש אינטרס עצום לחוד ברית הגנה עם ארצות הברית, במקום שארצות הברית תפעיל לחץ על הסעודים להיכנס לברית הזאת as is, הסעודים, יש להם את הדרישה משלהם, אנחנו מוכנים להיכנס לברית עם ארצות הברית, אם ישראל תקים מדינה לפלסטינים. זה המקום שבו ארצות הברית מנהלת מדינות חוץ סקיזופרנית. בצד אחד היא לוחצת לגז והבריקס ביחד. בצד אחד היא תומכת בישראל במלחמה בחמאס, מבינה שארגון נאצי כזה, שבעצם מתנהג כמו ארגון דאש, בצורה הכי ברברית, בצורה של השחטת צלם אנוש, שבאמת, שמזכיר את התקופות הכי אפלות בהיסטוריה, את הארגון כזה צריך למגר ולהשמיד. מצד שני, לוחצת ישראל להקים מדינה פלסטינית שכולם יודעים ששלטון המצרי פלסטיני, בסוף הפלסטינים יש להם מטרה אחת, להשמיד את מדינת ישראל, אז אולי אצל הרשות הפלסטינית זה טיפה פחות בוטה או טיפה פחות על השולחן, מאשר ארצות הברית, אבל בסוף כאילו, אבל בסוף כאילו יש כאן איזשהו סוג של סקיזופרניה כזאת, שיוצרת מצב שבו כאילו ההתנהלות היא התנהלות כפולה.
בוא נדבר רגע באמת על הצווים האלה עצמם.
עכשיו, איך זה מגיע, איך כל זה מגיע לצווים? ביידן בא ואומר, איך אני אכפה על ישראל להקים מדינה פלסטינית? אני לאט לאט יהפוך בדעת הקהל העולמית את התחוליות לפשע מלחמה. אז הוא מתחיל בארבעה מתנחלים שחשודים שגירשו רועי צאן או משהו כזה, ומפעיל להם כלי דרסטי מאוד, שזה מה שנקרא צו נשיאותי. מה זה אומר צו נשיאותי? זה בעצם כלי שבא ואומר, ארבעה אלה אסור לסחור איתם, סוג של נידוי כזה בהלכה, אבל זה לא סתם נידוי שאומר, ברגע שזה נשיא ארצות הברית, אז כל מי שקשור אליהם, כלי שלישי נוגע, מי ש... זה כמו בעצם תומה ביד רביעית. אתה נגעת, יש אב תומה, יש ראשון לתומה, שני לתומה, שלישי לתומה. גם אם אתה בנק שנותן שירות לבנק אחר, שיש לו חשבון בנק שנגוע, אז בעצם אפשר לסגור את הסליקה.
ממש כאחרוני הטרוריסטים.
כן, ממש כמו מול טרוריסטים, כמו שהוא פועל מול משמרות המהפכה, כמו שהוא פועל מול חשבונות שקשורים... לנשיא רוסיה שקשורים לטרור כאלה ואחרים. עכשיו, המשמעות היא דרמטית, כי לכאורה מדובר, בסדר, אז פוגעים בארבעה מתנחלים, אבל בהמשך מי שקורא את הפרטים של הצו, אז הצו אומר, למה אנחנו עכשיו, למה אני הנשיא ביידן פוגע בארבעת המתנחלים? בגלל שהם חשודים באלימות, זה דבר אחד. דבר שני, הם מסכנים את האינטרס הלאומי של ארצות הברית, שהוא שתי המדינות, חזון שתי המדינות.
פה יש כבר אמירה.
זה כבר נורת הזרה, כי בעצם חזון שתי המדינות, לא רק ארבע נערי תג מחיר מסכנים אותו, כל מי שגר בביתר עילית מסכן את חזון שתי המדינות, כל מי שקונה בית ביהודה ושומרון, מוכר בית ביהודה ושומרון, כל חברה שבונה ביהודה ושומרון, כל חברה קבלנית, וכל בנק שנותן להם קו אשראי, אז זה בעצם כל הבנקים בישראל, כי פחות או יותר אם תיקח את התושבים ביהודה ושומרון, כל הבנקים בישראל נותנים להם, אני בתור מתנחל, החשבון שלי מתנהל בבנק מסוים, אז הבנק...
אז לכאורה הבנק שלך, כן.
עכשיו, כמובן הצו עוד לא רוחב, אבל בגלל שזה בעצם מה שהראיתי בטור, אם מסתכלים להיסטוריה, הבנקים מבועתים, הם ממש מתים מפחד, מההתנהלות, מזה שבעצם יתנו להם סנקציות. כי אם מסתכלים על מה שארצות הברית עשתה, איך היא שינתה את העולם בתחום של מימון טרור ולבנת הון, היא הטילה סנקציות מאוד 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 חריפות.
נכון.
שכל מי שעבר עליהם...
אפילו בתחומים האזרחיים, מי שעוסק בתחום יודע להכניס כסף לארץ, היום זה על גבול הבלתי אפשרי לפעמים.
בדיוק. עכשיו אני אומר, היום מי שעושה עסקים... עם חשוד בלבנת הון, מי שקצת משפטנים שמכירים את התחום הזה של לבנת הון, יודעים שזה תחום שבו אתה לא מתעסק עם החוק. אפילו, ואני לא מדבר על קושי של הרבה מאוד אנשי עסקים שצריכים להוציא כסף מזומן,
נכון.
זה כמעט בלתי אפשרי, אם אין לך, אם אתה לא עומד בעקרונות מאוד 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 זה. והחשש הוא שבעצם כל העקרונות ציות הללו יורחבו עכשיו נגד מתנחלים, בשביל לכפות על ישראל להקים מדינה פלסטינית, שבעצם... מדינה שהמשמעות שלה זה בעצם לטרפל את כל ההישגים של המלחמה בעזה.
שאלה לסיום ברשותך, נניח וזה באמת האינטרס האמריקאי, איפה משפטית האנשים שיצאו נגד המצבים, ומן הסתם יהיו עוד, איפה זה פוגש אותם אישית, איפה הם יכולים לעתור, לעצור את זה? יש בכלל איזושהי ערכאת ערעור על צווים כאלה?
זו, הטענה שלי שהצווים הללו הם לא חוקים בעליל. זאת אומרת, ברגע שבנק לאומי ובנק הדואר הקפיאו את החשבונות, בנק לאומי ובנק הדואר פעלו נגד החוק, שאני אסביר למה. אמנם, אם, בשביל להקפיא חוק על בסיס איזשהו כאילו צו זר, אז יש לנו, יש בחוק הישראלי כללים של, של יישום של פסק דין חוץ. זאת אומרת, אם יש פסק דין שניתן במדינה זרה נגד פלוני,
נאכף בארץ.
ויש לישראל, הוא נאכף בארץ ברשימה של תנאים שמנויים בחוק. יש חוק אכיפת פסקי חוץ, ואם אתה עומד בכל התנאים של אכיפת פסקי חוץ, אפשר לאכוף את החוק, אבל לאכוף את הפסק, אבל זה צריך להיות פסק דין שניתן בערכאה מערבית, לא ערכאה של נגיד רוסית או ערכאה של איראן, ערכאה שבה לנתבע היה אפשרות להתגונן.
היה לו את יומו, מה שנקרא.
זה עלה בהליך, היה ערכאת ערעור, היה הכל, כל הדברים האלה לא חלים בצו זה. גם דרך אגב, הצו עצמו לא כולל שום ראיה, אין בו ראיות, זה סתם צו. יכול להיות שהצו היה לסמך כתבה עיתונאית. יכול להיות שהוא היה על סמך איזושהי הלשנה של ארגון השמאל, גם בלי ראיות. עכשיו, לא יכול להיות שבנק ישראלי יפגע בזכות הקניין, שזה אחת הזכות הכי הכי בסיסיות של זכות חוקתית מוגנת, על בסיס צו שאין לו שום בסיס משפטי.
נקווה שמישהו יתעורר בעניין הזה. יהודה יפרח, אנחנו בעזרת השם רוצים שיהיה לנו פה פינה קבועה איתך, כי אנחנו נהנים לשמוע את דבריך. תודה רבה שהצטרפת אלינו, ונפרגן ונאמר, תוך כדי מצבים טכניים מתוחים. תודה רבה לך.
זהו, אני באמצע שירות מילואים.
כל הכבוד לך. תשמור על עצמך, שבעזרת השם יהיו בשורות טובות. להתראות. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח משפטי. נאמר תודה למפיק שלמה פולק, לעורך קובי סגל, לטכנאי פנחס בנדר. תודה בהזדמנות הזאת לחטיבת יחקז שנמצאת בבסיס שורה, ששומעים אותנו כאן תוך כדי תפקידם. תודה והברכה לכל המסירות שלהם. במשפט אחד נאמר ונזכיר את פרשת תרומה. אנחנו מקפידים תמיד לקשר בין המשפטים לפרשה. אנחנו רואים את האריכות הרבה שבה התורה נוקטת בכל מה שקשור למלאכת המשכן, הזהב, התרומות השונות. ומדוע? כדי שנזכור שכל פרט ופרט, כל יחיד ויחיד שתרם משהו מעצמו, הוא חלק מדבר עצום וגדול. נזכה גם אנחנו לתרום ולתת משהו מעצמנו למערכת כולה ולהטיב איתה. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, בשורות טובות, כל טוב.